בוקר טוב. אנחנו את הבוקר הזה נפתח עם קצת היבטים ביטחוניים, ונאמר בוקר טוב לשר הביטחון לשעבר, משה ארנס.
בוקר אור.
בוקר טוב.
מה שלומך?
אני בסדר.
ברוך השם. אתה רואה את מה שמטפטף לנו פה ושם מהדרום? יש מה לחשוש? אנחנו בדרך למשהו חדש, משהו שהיה שנה שעברה?
לא סיימנו את המלאכה אז. עכשיו אנחנו קוסרים את הפירות האלה. נראה מה יהיה. בינתיים סומכים על החמאס שהם השתלטו על הארגונים הפראים האלה. אני לא יודע אם אפשר לסמוך עליהם.
ובכל זאת, כשאומרים לנו שחמאס חטף כמו שהוא לא חטף מעולם, זה לא נקרא לסיים את המלאכה?
טוב, הדעה המקובלת היא, ואני לא נגיש היום לכל החומר המודיעיני, אבל הדעה המקובלת היא, כפי שנשמע אותה בתקשורת, היא שמי שמשגר את הרקטות האלה זה לא חמאס, ארגונים פראים, רק שורים לדאש, וחמאס מנסה להשתלט עליהם, אבל לא מצליח.
אז אולי בעצם עדיף לנו חמאס אחד גדול שם ברצועת עזה?
יש שם חמאס אחד גדול.
אולי זה עדיף לנו מאשר ארגונים בלתי מוכרים ומזוהים ומסוכנים?
אנחנו לא שולטים על זה. אנחנו לא יוצרים את הארגונים האלה, ואנחנו לא שולטים עליהם, וכנראה שגם חמאס לא שולט עליהם.
אז מה, מדינת ישראל אמורה עכשיו להשלים עם המצב הזה של טפטוף קל מדי שבוע, שבועיים?
לא, לא, אסור להשלים עם זה, ואני מניח שאנחנו גם לא נשלים עם זה.
אז מה כן?
תראה, אני לא אתן לך עצות כאן בתקשורת, אבל כוח יש לנו, אז אם צריך, אז אנחנו נעשה.
אולי הממשלה נכשלה בטיפול שלה גם בארגוני הטרור הקטנים וגם בארגון הגדול הזה ששמו חמאס?
תראה, היה לנו מבצע, זה היה מבצע שלישי, צוק איתן, וצריך היה אז להיכנס לנקות את השטח, אבל לא עשו זה.
לנקות את השטח, כלומר מיטוט שלטון החמאס.
פשוט לדאוג לזה שכל האמצעים שאיתם מייצרים את הטילים והמשגרים שמשגרים את הטילים יחוסלו.
אבל כשאתה אומר מיטוט שלטון החמאס, וכשאנחנו מדברים, היה צריך לנקות, סליחה. כן, כשאתה אומר לנקות את השטח, להיכנס לנקות את השטח, זה גם אומר לנקות אותו בכל המובנים שאין חמאס, אין אף אחד, ואנחנו, ישראל, שולטת בתוך רצועת עזה?
אין שם גורם שיכול לשגר טילים נגד ישראל. אחרי שעושים את זה, אז צריך לראות איך העניין יכול להתפתח. אנחנו לא חייבים להישאר שם, יכול להיות שיהיו אחרים שירצו להיכנס ו...
כלומר, פעולה צבאית ממושכת עד שהנושא, עד שהרצועה נקייה.
לא, לא, לא. הצוק איתן היה ממושך מדי, היה 50 יום. כל זה צריך לעשות תוך שבוע.
וזה אפשרי? בהכירך את המערכת, בהכירך את מה שהמדינה הזו מסוגלת לעשות?
יש לנו צבא גדול, יש לנו חיל אוויר, יש לנו חיל ים. השטח הוא שטח קטן מאוד. לדעתי זה בהחלט אפשרי.
אתה מבין את הטענות של תושבי הדרום היום, שבעצם גם אחרי הטפטופי הירי הללו, אף פוליטיקאי לא הגיע לשם, בכך שבעצם לא סופרים אותם?
טוב, אני לא מתאר לעצמי שזה נכון שלא סופרים אותם. מדוע לא הגיעו לשם, אני לא יכול להגיד לך. את הטענה הזאת צריך לפנות למישהו אחר.
בוא נדבר על מה שאנחנו רואים בימים האחרונים, תופעת החרם על ישראל, חרם כלכלי על מדינת ישראל מצד ארגונים שונים שמקדמים את האג'נדה הזו ברחבי העולם, זה מצד אחד. מצד שני, זה נראה גם שישראל די מבודדת מבחינה מדינית.
אני לא יודע למה אתה אומר את זה, אני לא מרגיש מבודד. אם אתה מרגיש מבודד, אני מתפלל מאוד.
אני לא מרגיש מבודד, אני רואה את המתיחות בין נתניהו לאובמה, בין שתי המדינות, את המצב היחסים בין אירופה לישראל.
יחסים ארצות הברית הם יחסים קרובים מאוד, ויחסים טובים מאוד, ואנחנו יחסים טובים מאוד עם קנדה ועם הודו, ראש ממשלת הודו עומד לבקר אצלנו, ואנחנו יחסים טובים מאוד.
יכול להיות שהיחסים טובים מאוד, אבל האווירה היא לא טובה מאוד. אתמול כינוס שם בארצות הברית, השתתפו צר האוצר של ארצות הברית, וזוכה שם לקריאות בוז.
קודם כל, מי שקרא את קריאות הבוז, שדעתי זה מצייר אותי, אבל זה אנשים אמריקאים, זה לא ישראלים, אבל אם אתה בוחן את זה על פי הנתונים האובייקטיביים, הסיוע שאנחנו מקבלים, התיאום שקיים בתחום הצבאי, בתחום המודיעיני, בתחום הטכנולוגי, לארצות הברית אין יחסים כל קרובים עם אף מדינה, כפי שיש להם מישראל.
תשמע, אנחנו כן מסתכלים על העניין הזה, לפחות אני מסתכל על העניין הזה של נתניהו ושל המדינה, ממשלת ישראל, שצריכים להתגונן מול תופעות שלא היו מוכרות בעבר. השאלה איך מתמודדים עם זה? באמצעות קמפיינים ממוקדים ברחבי העולם, באמצעות מהלכים דיפלומטיים שאנחנו לא בטוחים שזה יצליח מול מדינות בעולם, מול ממשלות שמממנות את הארגונים הללו. איך מתמודדים מול כל זה?
תגיד לי, אתה מרגיש את החרם הזה?
אף אחד מאיתנו לא מרגיש אותו על בשרו. לא, אבל בכותרות ובאווירה האנטי-ישראלית בעולם, כן.
וגם המשק הישראלי לא מרגיש את זה. המשק הישראלי צומח כל הזמן. מצבו יותר טוב מאשר המשקים של רוב המדינות בעולם.
אז מה בעצם אתה אומר לנו כאן, אדוני שר הביטחון לשעבר, בעצם שכל האווירה הזו היא אווירה תקשורתית כאן בישראל?
אני חושב שמגזימים בתופעה הזאת, מכיוון שהיא למעשה לא משפיעה. היא לא גורמת נזק לכלכלה הישראלית.
מעניין מה שאתה אומר, כי אתה בעצם ממעיט מכל העניין הזה, מהכותרות הללו, אל תדאגו, המשק הישראלי חזק, צומח, עם ובלי חרם כזה או אחר, אין איזה משמעות בכלל עלינו האזרחים, על המדינה כמדינה.
אלה עובדות.
השאלה אם לא יכול להיווצר סחף באיזשהו שלב, ועוד חברות ועוד ארגונים לא כל כך רלוונטיים, אבל עוד חברות ייכנסו לתהליך כזה, כמו למשל הסיפור עם אורנג', שהוא אינו סימפטי, וישראל יצא למבצע דיפלומטי ממוקד שדי נראה מצליח כרגע, אבל אתה יודע, הפעם זה מצליח, פעם הבא מי יודע מה יקרה.
אם אתה מסתכל על עובדות, אז החברות הגדולות בעולם, בעיקר בתחום הטכנולוגיה, הן למעשה עומדות בתור כדי להיכנס הנה, כדי להשקיע פה, כדי לעצל את הטכנולוגיה והידע שקיים פה בישראל. אפילו חברת אורנג' יש לה פה מעבדת פיתוח, ויש לה פה אינקובטור לסטארט-אפים, וכל החברות הגדולות כמו גוגל ואפל ו-IBM ומייקרוסופט, הם כולם פה.
השמאל נוהג לדבר על המדיניות של ראש הממשלה בנימין נתניהו בכל הנוגע לפלסטינים, מה שהוביל אותנו באמת למצב הזה שעליו אנחנו מדברים עכשיו. איך אתה רואה את הדברים?
אני לא מהשמאל, אז אני לא יודע מה מסכים עם מה שהם אומרים. כפי שאמרתי לך, העובדה היא שמבחינה כלכלית המצב בישראל הוא במצב טוב מאוד.
אתה מאוד אופטימי הבוקר, משדר אופטימיות ומרגיע, אני חושב.
לא רק הבוקר, אני רק אסתכל מסבך, תראה מה שקורה בארץ.
השמש זורחת, הכל טוב, מצוין, לכן אני אומר.
אפילו ארדואן הפסיד, לא הפסיד אמנם, אבל נחל שם אי הצלחה, הוא לא יהיה סולטן בטורקיה.
גם זה טוב.
אתה חושב?
בטוח.
למה זה טוב? כי הוא תלוי במפלגות החילוניות שם?
השאלה אם הקורדים יעברו את אחוז החסימה, והם עברו. וזה לא טוב בשביל ארדואן, אני חושב שזה טוב בשבילנו. כלומר, אולי גם טוב בשביל הטורקים, אני מניח.
כי הגישה שלהם לישראל, יחסי טורקיה-ישראל היא אחר, היא שונה מארדואן.
עד כמה שידוע לי כן.
שר הביטחון לשעבר, פרופסור משה ארנס, תודה רבה לך על הדברים האלה הבוקר הזה.
תודה רבה לך.
בוקר טוב.
בוקר טוב, יום טוב.